אוונגליס מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
ערב טוב, לילה טוב לכם, לילה שערים בשעה הזאת ומצטרפים אלינו מדי שבוע לסיפורי ירושלים. איתכם ישראל גליס, ישראל בן צבי ונדבר כמו שכאן. בשבת קודש הקרובה, פרשת וישלח, יחול חג החסידות ותת כסלב, בו חוגגים חסידים את חג הגאולה ואת יום הסתלקותו של המגיד. מדי שנה אני משתדל להגיע לבית הכנסת של חב"ד ברחוב בלטניה במאה שערים. מהילדות שלי גרנו ליד בית הכנסת, ואחר כך כשניסיתי, התחתנתי מצאצאית של המדפיס מקפוסט, רב משה יופי ז"ל, הוא תרם את הכסף להקמת בית הכנסת של במאה שערים, שנקרא בית הכנסת של הקפוסטרס. אז אני מגיע לשם מדי שנה. הפעם, בעזרת השם, אני יחד עם ממלכת עוז והדר, נעשה את השבת באדיץ', מקום ציונו של רבי שניאור זלמן מלאדי בלטניה. אנחנו בתוכנית נחבר את ירושלים וחב"ד. נביא הקלטה של שיחה של רב מרכז ירושלים, הרב זאב סטונים זצ"ל, לפני למעלה מעשור, על חב"ד וירושלים. נדבר על ההיסטוריה של חב"ד וירושלים. ביום י"ט כסלו תשנ"ו הלך לעולם שכולו טוב הרב משה צבי נריה זצ"ל, שהקים מוסדות תורה ומוסר שנקרא אבי דור הכיפות הסרוגות, שלמעשה נלקח מהירושלמים המקורים שהולכים עם ירמרקה, שזה כעין כיפה סרוגה. הרב נריה השאיר דור גדול בירושלים, בנים ובנות צאצאים שממשיכים את דרכו. נביא את קולו ברעיון שהוא מספר על תנועתו והקמת הישיבה. בצלילים נשמע את האיש שחייה את שירי חב"ד, אלי ליפסקר ז"ל. נסיים עם השיר תנו לי קדושה של הרב משה צבי נריה, המילים האחרונות שהוא אמר לפני שסגר את עיניו לנצח. כמו שאמרתי בתחילת הדברים, ממלכת עוז והדר, ההנהלה והצוות יוצאים אל ציוני קדושים באוקראינה. נדבר עם הרב חנוך דרנגר, מנכ"ל עוז והדר, על הנסיעה ועל ספרי הממלכה לחנוכה. ערב טוב הרב חנוך דרנגר.
ערב טוב הרב גליס, ערב טוב לכל המאזינים.
אז אחר הקדמה ארוכה, בוא נתחיל דווקא הפעם עם המסע הגדול שמתקיים מדי שנה.
נכון, אז השנה באמת המסע יוצא לדרך בעזרת השם מחר בבוקר, באשמורת הבוקר, אנחנו יוצאים לאוקראינה, ובגלל שהשנה שבת זה י"ט כסלו, אז אנחנו נוסעים קודם כל דבר ראשון שמגיעים לאוקראינה, להדיש, מקום מנוחתו של בעל התניה, ושם נהיה בשבת, ביום הגדול הזה י"ט כסלו, שבת שכל מי שהיה איתנו בעבר, והרב גליס גם היית איתנו יותר מפעם אחת, שבת מרוממת מאוד, שבת שמתרוממים טפח מעל הקרקע. פשוט אי אפשר לתאר את זה אפילו במילים. מי שרוצה לראות מה זה, שפשוט יבוא.
רוחניות וגשמיות ביחד.
וגשמיות. נותנים לה את צערת הליטר בשר שלו, ואמרו לו שבשקט, תן לנו את הרוחניות שלנו להתעלות,
וממש ככה,
כמו שאמרת. גשמיות ורוחניות.
מצמידים מצודת שבת.
זה לא, אי אפשר לתאר. אנחנו נוסעים בראשות הגאון רבי מנחמן פומרנץ שליטה, שנמצא איתנו כל המסע, כמובן המסע בראשותו. ולשמוע בכל מקום, להתחבר לכל מקום, זה לא רק לנסוע טיול למקום כזה ואחר, לכל מקום שנוסעים. אז הרב גליס, אתה כמובן נותן את הנופך ההיסטורי, כל מה שקשור לצדיק שנוסעים אליו, הרב פומרנץ בשיעור חסידי, באמרות חסידיות מחבר, ושמגיעים לקבר של הצדיק, לכל צדיק שיהיה, אנחנו נוסעים לרב נוזר מלאדי, לברדיצ'וב, למשבוז, לרבר מיילך, לכל הצדיקים, מגיעים כבר מחוברים, מגיעים חלק מהעניין, כבר לא מגיעים לעוד קבר, אלא מגיעים לצדיק.
ברור, לומדים בדרך מי הוא הצדיק, מה אמרותיו, כדי ככה להתחבר נכון.
לגמרי, מתחברים.
ברוך השם. אז זהו, זה המסע יוצא לדרך, אנחנו נדבר גם אחרי המסע, על חוויות של המסע. ועכשיו נעבור לספרים, חנוכה, הספרייה של עוז והדר גדולה ועצומה, אבל אי אפשר לדבר על כולם, אני אדבר רק על מה שממש אנשים מחפשים. הדבר שאנשים מקבלים כל שבת את החוברת של האוצר פניני החסידות, והנה יש גם ספר. אז מה זה אוצר פניני החסידות? חנוכה.
נכון, אוצר פניני החסידות זה החוברות שיוצאים כל שבוע, מחולקים גם כן בחלק מהעיתונים, עיתון המבשר, עיתון הדרך, שמקבלים את זה עד אליהם, וגם כן אלפי אלפי מנויים שמקבלים את זה עד אליהם לבית. הייחודיות של אוצר פניני החסידות וגאוני הדורות, שזה למעשה מלקט גם גאוני החסידות וגם גאוני הדורות, שזה גאוני ליטה שיש להם המון המון וורטים חסידיים על הפרשה, שמתחברים לפרשה. והייחודיות של הליקוט שאנחנו עושים, זה שאנחנו לא נוגעים בלשון כפי שנכתבה על ידי המחבר. זאת אומרת, אם אנחנו מביאים קטע מהנועם אלימלך למשל, אז הכתוב ככתבו וכלשונו, אפילו עם הכוכבית שהנועם אלימלך עושה בספר שלו. קטעים מכל הרבס והרבנים האחרים, צרור המור, מאורחיים הקדוש, ליקוט גדול מאוד לפרשה, ולא סתם ליקוט של ללכת לתקטעים, אלא לפי נושאים, לפי נושאי הפרשה והכל. וכמו שהזכרת, חנוכה זה חג שהיוונים רצו להשכיחם תורתך, אז אנחנו מרבים תורתך, והמון המון ספרים יוצאים על חנוכה, על ידי הרבה מאוד אנשים, וגם אצלנו בעוז והדר יש מקום של כבוד לספרי החנוכה, שבאמת אחד מגולות הכותרת זה אוצר פניני החסידות על חנוכה, ספר של קרוב ל-800 עמודים, מלאים וקדושים בתוכן, מלאים וקדושים בליקוט מספרים, מדור ספיר ויעלום של שוב של הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליטה, שגם כן מבאר את החנוכה באור אחר, ועל הספר הזה אפשר להגיד, אביו הברכה אל בתיכם.
בשביל 8 ימים, כדרך אפשר לשבת עם הספר הזה 8 ימים.
דרך 8 ימים לפחות.
כן, אני אספר לך משהו מעניין, כשאנחנו מדברים גם על החוברות שיוצא כל שבוע, כבר למעלה מ5 שנים, הייתי לבקר איזשהו חולה בהדסה עין כרם, מתברר שיש שם מישהו שעובר, כל בוקר עובר במחלקות ומחלק את החוברת. למחרת הוא בא ולוקח את החוברות שהוא שם אתמול ונותן במחלקה אחרת. זאת אומרת, הוא לקח על עצמו משימה כל בוקר להעביר את החוברות בתוך המחלקות. אבל אחד ש... נתראה, אנשים נמצאים בית חולים תקועים ושוכבים וצריכים לחכות לרפואה, אז יש להם את ההזדמנות לקרוא את החוברת. למחרת הוא בא, הוא מעביר את זה לאונקולוגיה ולאורתופדיה. פשוט מעניין החוברות, החוברות שמסתובבות שם בבית חולים. אז זה עוד סיפור וחידוש. אני זוכר כדי דבר אחד שפעם אחת הלכנו ביחד לבית חולים, נדמה לי שזה היה בהר הצופים, לתת, או בשערי צדק, לתת לילד בר מצווה, שמאוד רצה בבית לא דתי, שמאוד רצה שס. ועוז והדר הניקו לו שס.
נכון, זה... נכון, בספרים שערי צדק זה היה.
שערי צדק זה היה, זה היה לפני כמה שנים טובות. נכון. אז זה אוצר פניני החסידות. עכשיו יש את משנת המועדים, שזה גם כן אחד מתוך 16 חלקים. אז מה זה משנת המועדים? משנת המועדים זה בתוך כל החלקים שיש, יש גם חנוכה, נכון?
נכון, משנת המועדים זה ליקוט, שוב, ליקוט מתוך ספרי חסידות, אבל מלוקט כספרים ספרים, לא כמו אוצר פניני החסידות שמלקט ממש קטע מפה, קטע משם, אלא משנת המועדים זה מלקט כל ספרי חסידות, אם זה קדושת לוי, אם זה יסוד ושורש העבודה וספרי תפארת שלמה, ספרים נוספים, לא מבוארים, מלקט אותם, שבן אדם יושב בחנוכה, יש שם גם כן הדלקת סדר, הדלקת נר חנוכה, כשבן אדם יושב ליד הנרות חנוכה ורוצה כל יום לקחת משהו אחר להתענג אליו, אז זה הספר המתים, וכמו שהזכרת, זה מתוך סדרה של 16 חלקים על כל מועדי השנה. יש לו גם כן משנת המועדים, זה הספר הגדול יותר, המורחב יותר, והוא גם הופיע במהדורה קטנה יותר, שנקרא אוצר המועדים. אוצר המועדים זה טיפה יותר, גם הפיזית, הפורמט הספר יותר קטן, ושוב, הם משלימים אחד את השני.
יש שם משנה תורה לרמב״ם, משולחן ערוך הרב, משנה ברורה, ערוך השולחן, נר מצווה למהר"ל,
הכל. משה רבינו עמד ותיקן של ישראל שיעסקו בהלכות חג בחג.
בהחלט. יש גם תלמוד בבלי המבואה, תוך מסכת שבת, שקשור לחנוכה.
מה היא חנוכה? הגמרא שעוסקת בנושא חנוכה, היא מטיבתה, בפירוש, כן.
עכשיו נראה לי שגמרו את משנת המועדים, יכולים לעבור לאוצר האריז"ל. שזה מעניין.
להריז על זה כבר, להיכנס לעולם הקבלה ולהבין אותו. זה מה שמיוחד בספרים שאנחנו מוצאים, אם זה זוהר מטיבטה או ליקוטי האוצר האריז"ל, זה ספרים שבן אדם לוקח, מצד אחד הוא לא מבין כלום. הוא רואה את שמות השם יתברך בכזה צורה, בכזה צורה, באותיות גדולות, באותיות קטנות, ממש ספר קבלי. אבל כשהוא מתחיל לראות לאט לאט, להסתכל בפירושים ובכל החיבורים שעשינו בדברים, אז הוא מתחיל להבין, גם אם הוא לא מבין כל דבר עד הסוף, אבל הוא מבין שיש פה דבר גדול, שבן אדם עומד ליד נרות חנוכה. ומברך להדליק נר חנוכה שעשה ניסים לאבותינו, זה לא עוד ברכה, זה ברכה מיוחדת מאוד עם המון 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 עומק וכוונות ודברים, ולכן גם צדיקים תמיד אמרו שבזמן הדלקת נרות חנוכה אפשר לפעול ישועות גדולים מאוד.
בהחלט אמר לי אחד מגדולי המקובלים בירושלים, הרב בניהו שמואלי, שעם הספר הזה הוא בערך בין 3.5 ל-4 שעות הדלקת נר חנוכה.
להגיש שם... טוב, נפלת מרתיע אנשים ההוגלת
מלכנות. לא, 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 שיעברו את החוויה ולראות ספר, אבל הספר מיוחד, היופי של הספר זה האותיות הגדולות, המבוארות, הנייר משובח, כריכה טובה. זאת אומרת...
זה מה שחשוב, שבאמת בן אדם רואה את הקבלה ומבין אותה, ומתחבר לנושאים הקבליים של החג. היום אנשים תמיד מחפשים רוחניות, עוד רוחניות, עוד רוחניות. אז זה באמת הדבר הכי רוח, אין יותר רוחני מאשר להתחבר לחלק הקבלי של החג, של החנוכה.
בהחלט. ונעבור למשהו ייחודי, חסידי, ספר מנחם ציון, של מנחם מנדל מרימינוב.
מנחם ציון זה ספר שיצא ממש, ממש, ממש עכשיו, מחדש הדפוס. אנחנו מדברים על ספר מנחם מנדל מרימינוב, זכר צדיק לברכה, שכולם יודעים, אין אחד בעולם שלא יודע, שמדליקים נר, לא נשמעת מנחם מנדל, בסגולה לישועות גדולים, ואין נר יותר גדול מהספר, וילמוד בספרו, בתורתו, שזה באמת ספתותיו דובבות, כשאומרים דבר מפיבה על השמועה.
נחלט.
ובאמת עושינו זה במהדורה מפורו, במהדורה מורחבת, עם תירושים, עם ביור. אפשר לומר, ספר מושלם, ועד כמה שאני יודע, פעם ראשונה שיוצא ספר בכזו צורה מושלמת ומבוארת, ששווה לכל נפש.
אני יכול להגיד, בנוסף לחוויה של ללכת על ציונו של מנחם מנדל מרימינוב, להעלות את כל העלייה, את כל ההר עד למעלה ולהגיע לציון, ושם יש התעוררות מאוד גדולה. אז הנה יש גם את הספר.
אז מי שקשר לו לנסוע לקבר, לעלות להר, יכול למצוא את מנחם מנדל מרימינוב בספר, בדברי תורתו.
בהחלט.
נקווה באמת מהרה שתהיה תחיית המתים, ונזכה לראות את מנחם מנדל מרימינוב עצמו אומר את תורתו.
בעזרת השם, נבוא לדורנו, שזה רב מלך בידרמן, רב אברום מלך בידרמן, שזה גם כן מתוך סדרה.
הרב בידרמן, הספרים של הרב בידרמן אצלנו, שאנחנו מוכרים אותם, אם זה על חנוכה כמובן, פסח, ל"ג בעומר, אז הספרים זה ספרים שלא נס ליחם, זה פשוט מדהים אותנו כל פעם מחדש. הרב בידרמן נמצא בכל מקום, שומעים אותו, מדבר, שומעים אותו עם זה שיעורים שהוא אומר בכל הארץ, מי שבאמצע הלילה יכול להדליק את כל הלשון, במערכת בטלפון לשמוע שיעור. הרב בידרמן נמצא, הוא נגיש לכל אחד, נמצא בכל מקום, ועדיין הספרים שלו, על חנוכה, על זמירות שבת, שגם עכשיו אנחנו יוצאים, אנחנו תכף נספר על מבצע קטן, על זמירות שבת של הרב בידרמן, אבל כל הספרים של הרב בידרמן הם פשוט לעתים. למה? כי הרב בידרמן הוא לא רק מספר סיפורים על ניסים ונפלאות ומופתים שקרו לפני 100-200 שנה, אלא הוא מספר סיפורים של היום. מופתים שקרו היום, שקרו אתמול, שקרו שבוע שעבר, שקרו לאנשים שחיים איתנו, שנמצאים איתנו. ואז כל אחד מרגיש את החיבור ואומר, רגע, אני גם פה, מוצא את עצמו בתוך הספר, רוצה להגיע גם כן לרמות ודרגות רוחניות כמו שמגיעים שם, כמו ששומעים על אנשים שהגיעו. פשוט מחבר את האנשים. הרב בידרמן, אחד הסודות שלו, אני חושב, אם ישאלו אותי, זה חיבור. חיבור, לחבר את האנשים, לחבר את האנשים למקור, לחבר את האנשים לטוב, לחבר את עצמו לאנשים. זה פשוט מדהים לראות הסחף הגדול שזה עושה, גם בדור כמו שלנו, שהוא דור.
אני חושב שהוא הגילוי של הדור שלנו.
בפירוש, בפירוש. ירידת הדורות, והדורות האלה לא. הדורות שלנו עדיין תקמהים ומצפים לרוחניות. אם הזכרנו את הרב בידרמן, נכנסנו לתורתו ולאווירה של הרב בידרמן, אז אני חייב לומר עוד משהו אחד. אתה יודע, הרב גיליס, בתוכנית, ואנחנו עכשיו באמצע הלילה, אפשר לגלות סודות. אבל את כל הסודות שאני מגלה פה, מחר בבוקר החנויות מרגישים. אז כל מה שאני הולך להגיד פה בתוכנית, אני כבר נערכתי מראש, הלכתי לחנויות ספרים, שלא יהיו טענות. אז אנחנו בעזרת השם, מעכשיו, ממחר, יוצאים במבצע על זמירות של הרב בידרמן, שעולה כל ספר זמירות היום 40 ו-45 שקל ו-50 שקל, עושים מבצע 10 זמירות ב-299 שקל. מי שבא וקונה הסט של 10 זמירות של הרב בידרמן, שזה יכול להתאים למתנות, לאירועים, לדמי חנוכה, לילדים, לנכדים, 299 שקל, שמי שמבין 29.90 לכזה ספר, זה מחיר מצחיק.
אז זה לא הסט, זה לא הסט של הספרים שלו, אלא רק הזמירות.
זה רק הזמירות, אתה יודע, הזמירות, אבל הזמירות של הרב בידרמן, זמירות שהן ספר שמן לא פחות מהחנוכה.
וואה.
תמת ספר שהוא מתאים לסעודת שבת, לפעמים אנחנו מערכים בסעודת שבת ומחפשים וורט מה להגיד. אז מי שמחזיק בעיה את הזמירות של הרב בידרמן, תמיד יהיה לו סיפור טוב, תמיד יהיה לו משהו טוב להגיד, ובאמת דבר מושלם אני חושב.
אני מקווה שרק מי שיחזיק את הזמירות לא יתחיל לרקוד כמו הרב בידרמן.
כן.
להגיד את הזמירות בשובה ונחת עם הוורטים הטובים שיש שם.
בהחלט, בהחלט. כל מי שרוצה להשיג את כל הספרים שדיברנו עליהם פה, וספרים אחרים של עוז והדר. דבר ראשון, בכל חנויות הספרים. כל חנות ספרים שתיכנסו, תבקשו, יש את הספרים שלנו. מי שרוצה לשבת בבית ולקבל ולהיות בטוח שהוא מקבל את הספרים, מוקד ההזמנות שלנו. עובד 24 שעות, גם עכשיו, אחרי חצות הלילה אפשר להתקשר, להשאיר הודעה, להזמין. הטלפון שלנו 1-800-22-55-66. אני אעזור שוב לאלה שלא הספיקו לשלוף את העתים. 1-800-22-55-66, מספר טלפון, מתקשרים, משאירים פרטים, אנחנו חוזרים אליכם, ומבצעים את ההזמנה, ותוך יום עד יומיים הספרים נמצאים אצלכם.
ואנחנו דיברנו רק על קצה המזלג של הספרים של ממלכת עוז והדר לחנוכה. יש גם את קדושת הלוי של יצחק ברדיצ'ה, ויש את תפארת שלמה של הרדומסק, של יום הרדומסק. יש את סדר הדלקת נרות מטיפתא, אנחנו אסור לשכוח את מטיפתא, אז יש גם הדלקת נרות מטיפתא. בקיצור, תיכנסו לחנויות, תראו מדפים שלמים עם ממלכת עוז והדר. תודה רבה, רב חנות רינגר.
תודה רבה, שיהיה חנוכה שמח לכולנו.
ונסיעה טובה. תעשו בשלום, תחזרו בשלום.
תודה.
תת כסלב, חג הגאולה, או ראש השנה לחסידות, בחסות חב"ד בפרט, בחתנות החסידות בכלל, שמתחיל יוצאת כסלב, לזכר שחרור שמייסד חסידות חב"ד, רבי שניאור זלמן מלאדי, מן הכלא הרוסי. בסערת הרדיפות כנגד החסידים בליטה, הלשינו מתנגדים של הרש"ז מלאדי, רבי שניאור זלמן מלאדי, בפני השלטונות, שהוא מורד במלכות ומקבץ כספים כדי לעלות לארץ ישראל, להשתלט שם על השלטון, וכשנאסר הובא לפטרבורג במרכבה שחורה, בה השתמשו למורדים במלכות, ושם הוא יושב בתוך המאסר 53 ימים, שבשוף הוא משוחרר ביותד בכסלב תף קופנות, 29 בנובמבר 1798. מאז התאריך הזה מצוין בחסידות חב"ד כיום חג הגאולה כיום שהוא מוביל לכל ההיסטוריה של חסידות חב"ד. מסמכים רבים נמצאו אחרי הרבה שנים, מסמכים שהעידו על כל העדויות שהוא אמר וכל מה שנכתב נגדו. יש מסמכים מאוד מעניינים. אנחנו יד כסלב זה נושא שמדובר עליו בתוכניות, אבל תעשו שברדיו כל חי ידברו עליו במוצאי שבת הבאה, שיחל יתד בכסלב גם ישמיעו ניגונים של חב"ד. אנחנו רוצים להתמקד יותר בחב"ד וירושלים. חב"ד וירושלים הראשון שלך בקדם זה בית הכנסת צמח צדק. בית הכנסת צמח צדק הוא בית הכנסת שחבד ברוב היהודי בעיר עתיקה שבירושלים. הוא מוקם ברחוב חבד בקומה השנייה מול בית הכנסת החורבה, במקום שכונה חצר חבד. שמו המקורי של בית הכנסת היה כנסת אליהו, על שם תורמי בית הכנסת, אך יהודו היה לקהילת חבד מעת הקמתו, ובשנת תרפ"ח שונה שמו של בית הכנסת לבית הכנסת צמח צדק, על שם ספרו של אדמו"ר השלישי בשושלת חבד, הרב מנחם מנדל שניאורסון, צמח צדק. במלחמת העצמאות הבניין הזה עמד בלב אזור הקרבות אבל לא נהרס. לאחר מלחמת ששת הימים בתשכ"ז חודשה הפעילות בית הכנסת כבית הכנסת הראשון בעיר עתיקה לאחר שחרור בית הכנסת. מי שמסר את נפשו לפתוח את בית הכנסת אחרי מלחמת ששת הימים אז היה רב מוישה סגל, מי שידוע אותו יהודי שתקע בשופר בכותל המערבי. הבית הכנסת הזה שנקרא צמח צדק בשנת תקוף ג' עלה רבי גרשון מקיטו וגיסו של הבעל שם טוב לארץ ישראל כדי להיפגש עם רבי חיים בן עטר, שהבעל שם טוב העריך אותו מאוד, וכדי להקים קהילה חסידית בארץ הקודש. כשהוא בא לארץ ישראל התיישב רבי גרשון בחברון, היה מכובד מאוד בני התושבים. בחברון הוקמה קהילה של חסידי חב"ד עם בית הכנסת נפרד וחלקי הקבורה משלהם. בשנת 1764 עבר רבי גרשון מקיטוב לירושלים, הקים את חצר חב"ד, ובכך החלה התיישבות של חסידים בירושלים. החסיד רבי גרשון מקיטוב התפלל בית הכנסת בית אל של הספרדים, ועמו היו חסידים מעטים. השדה הרב שניאור זלמן מחסידי חב"ד יצא לחוץ לארץ בשביל לממן את נישואי בניו, וכך לאסוף תרומות עבור קהילת חב"ד שהייתה קטנה ודלה. הוא הגיע לבומביי, שם יצר קשר עם שתי משפחות של יוצאי עיראק, משפחת ששון ומשפחת יהודה. הוא רכש את אמונם והם החליטו להקים בירושלים בית הכנסת לקהילת חב"ד. וכך נוסד בית הכנסת חב"ד בחודש מנחם אב תפריש למתת, לפי הכתובת שנמצאת שם בית הכנסת, מעלת הגביר השר אליהו ששון, מאיר התהילה בומביי ללא נשמת אשתו, מרום כבוד אחיו השר והתפסר, סיר אבדלה ששון היו, וכן למעלת אחיו הגבירים. הם ביקשו לקיים תפילת השכבה בכל שבת וחגים, ומשברך לאליהו תחתדר, אחיו. בסוף הכתובת כולה גם הזרה שנמכור ולמשכן בית הכנסת. המבנה נקרא חצר חב"ד, והוא בין שתי קומות. בקומה הראשונה מקווה טהרה לנשים, מקווה מים, בור מים, בתפילה לנשים, ובתקופה מסוימת התפלל בקומה הראשונה מעין של המוגרבים, כאשר בית הכנסת שלהם נהרס ברעידת אדמה. ובקומה השנייה בתלמוד תורה, בית הכנסת ובית הוועד. בראש חודש אלול, תשל"ב, נפתח בית הכנסת כולל אברכים. מי שהיה מתפלל בבית הכנסת היה רבי שניאור זלמן פרדנקין, מלובלין, בעל תורת חסד. הוא עלה לירושלים בשנת תרל"ט, הוא מונה לראש כהל חב"ד בעיר העתיקה. רבי צור קורנשטיין, ששימש כרב הכותל עד מלחמת העצמאות, היה מראשי המתפללים בבית הכנסת. הרבי מלובביץ' מינה בבית בניסן תשכ"ח ועד ציבורי למען בית הכנסת צמח צדק בירושלים, במטרה לגאול אותו מתוך המשפחה הערבית שהייתה שם, לשפץ אותו ולנהל אותו. הרבי גם בחר לו את חברי הנהלה, נציג כהל חב"ד הרב עזריאל זליגסטולים שמונה ליושב ראש וגבאי ראשי, ונציגים בחברון ותרסמס מירושלים, תומכי תמימים, כפר חב"ד, אגודת חסידי חב"ד. מי שהיום מסרך דרכו לבית הכנסת בכל שבת כדי שיתקיים שם המניין, הם שוב משפחת גלבשטיין, ולעזר גלבשטיין לאריכות ימים ושנים, שמנהל היום את החברה קדישה, והבנים של יוסף חיים גלבשטיין, שמואל גלבשטיין, שעושה גם את דרכו ממרחק כדי להתפלל שם בית הכנסת חב"ד בעיר העתיקה. אנחנו נשמע עוד משהו מתוך צלילי חב"ד. Thank you. אנחנו רוצים לדבר עם הרב הגאון רב זאב סלונים, רבה של מרכז ירושלים, על בית הכנסת מאה שערים.
תראה, הכל טוב, רק נקודה ראשונה, היא לא כל כך מדויקת. לא היה גבאי, הרי הוא היום, זה האמת לאמיתו בדיוק נמרץ. הוא הדור החמישי של אדמו"ר הזקן. הוא הדור הרביעי של אדמו"ר המצאי. אין דבר כזה כיום. והוא, כשהוא פתח את בית הכנסת, לא פתח כגבאי, אלא פתח את זה כניהול, כן? כנכד של אדמו"ר. וגם צמח צדק. אז אני באמת, טוב שאמרת, אני מתייחס על זה איפה שהאבי היה קודם לפני שהוא ירד למאה שערים, היה שם, ומה היה בצמח צדק, כמה מילים, בסדר?
בסדר גמור, אז אני פונה לכם ואז אתם...
תן רק רגע שאני אכין את הסדר. רק רגע. נו, בבקשה.
בבקשה. אני יורד לבית הכנסת במאה שערים, בית הכנסת של חסידי חב"ד, שאני מכיר את בית הכנסת הזה מילדותו, כי אני גדלתי ליד בית הכנסת הזה. אנחנו נכנסים פנימה, ובתוך בית הכנסת יש מספר כתובות. אחת מהן מצויה מתחת לחנוכיה מוזבת, ומזכירה את הרב ידעלי פסלונים, מייסד והאיש שעומד מאחורי בית הכנסת הזה במשך שנים רבות. הכתובת מציינת שהרב סלונים קיים בתפקיד כיובל שנים, הוא נפטר בשנת 1980, אז הוא התחיל לפעול ולהפעיל את בית הכנסת וקיים את בית הכנסת סביבות שנת 1930. אנחנו רוצים לפנות אל בנו, הרב הגאון רב זאב דב סלונים, רבה של מרכז ירושלים, שיביא לנו קצת מהניחוחות של אביו בבית הכנסת במאה שערים. שלום הרב סלונים.
שלום וברכה.
והשאלה שלי, מאיפה מתחילה ההיסטוריה של משפחת סלונים?
העניין לכך, ההיסטוריה היא ארוכה וקצרה, ארוכה ממקור של אדמו"ר הזקן, אבל התניא, אחר כך אדמו"ר המצאי. מה שאני יכול כן להגיד ונגיע לכאן, לאקטואליה של היום, העניין לכך, גם אדמו"ר הזקן, הסבא שלי, היה רוצה מאוד מאוד לבוא לארץ ישראל, כי ידוע בהיסטוריה, והתחיל לנסוע, ונסע עם חברו, הרב הצדיק, רב נחמד מביטפס, שהוא כן עלה לארץ ישראל והיה בטבריה, והוא באדמו"ר הזקן, אבל התניא גם עלה איתו, ובאמצע הדרך היה מוכרח, כן, ההשגחה העליונה מן השמיים, שהוא יחזור. אחר כך בנו, אדמו"ר המצאי, שהוא גם לא רק רצה אליו, אלא הפעיל והפעיל והפעיל את כל הדברים שכולם צריכים להיות מקושר עם ארץ ישראל, והוא בעצמו רצה גם, הוא בעצמו גם כן לא יצא לפועל, אבל מה שכן, אז זיקה אותנו, הסבא שלי, אדמו"ר המצאי, שביתו, הרבנית נוחה רחל, היא זכתה להיות, ויש סיפור גדול על זה, היא נולדה, באמת, הנה, אנחנו עומדים היום לפני יד כסלף.
כן, כן.
זה עמד כמה ימים. והיא נולדה ביוטט כסלף. היא נולדה אז, וכשבישרו לסבא שלה, אדמו"ר הזקן, אבל התניא, שהיא נולדה לו נכדה, אז הוא אמר, שמה מנוחה. כי נולדה ביום המנוחה שלנו, בגאולה. אז אני חושב שזהו הקשר שהיא זכתה לעלות לארץ ישראל, אבל כהוראת אביה, אדמו"ר המצאי, ואחר כך כיסתה, זה אדמו"ר הצמח צדק, לעלות לחברון קודם. אז חברון הייתה משפחת אביזן, כל משפחת סלונים הייתה בחברון, והיא הייתה אם היישוב, גם בעלה היה רבי יעקב סלונים, הוא בעצמו היה בנן של קדושים, היה אולי עשרות עשרות גאונים וצדיקים, רבי יעקב, בעלה של מנוחה רחל, והם בעצמם בנו את חברון. הסבא, אדמו"ר המצאי, הוא בעצמו לא עלה, אבל ידוע שהוא קנה את בית הכנסת המואבינו מכספו. הוא אמר שזה הזכות של כל אחד בחברון להיות. אחר כך גם אבי נולד בחברון, אבל אחרי שנולד והיה היסטוריה הלא נעימה לצערנו הרב בחברון, אז הוא עלה לירושלים.
זאת אומרת, אחרי תרפ"ט.
אחרי תרפ"ט. לא, הוא עלה לפני זה, אבל אחר כך הוא ראה כבר את המצב הזה, אז הוא עלה לירושלים, והוא התיישב בעיר עתיקה.
הרבנית מנוחה רחל נקברה בחברון.
היא נשארה כל חייה בחברון. הסבא יעקב כן נקבר כאן בארזיטין, יעקב. ואבי, אז זה עולה לירושלים והתיישב בעיר עתיקה. דבר אחד מעניין מאוד, יש שם בית כנסת הצמח צדק בורא בעיר העתיקה שכולם שוודאי שמעו עליו, צמח צדק ישמו כאילו בית מנחם, זה השם שלו שמקושר עם הצמח צדק, עם אדמו"ר הצמח צדק. אבל אחרי המלחמה הראשונה, אז המצב כל כך החמיר שסגרו אותו, לא היה תפילות שם. אז דוקשו מאבא שלי, היה עדיין צעיר מאוד, אבל כנכד של האדמו"רים, שהוא יפתח את בית הכנסת. אז הוא זכה לפתוח את בית כנסת צמח צדק, והיה פתוח, והוא ממש התמסר במסירות נפלאה, ומאז ועד היום בית כנסת נשארת בתפילה. אמנם אצל המלכות שירדן היה סגורה, אבל בנס נשאר הכנסת ממש קיים, עד היום קיים ממש בלי שום פגיעה לו.
הוא היה היחידי שנשאר שלם מהחורבן העיר העתיקה.
הוא היחידי, אולי עוד אחד, רמב"ן אולי ידמי לה, אבל מסביב שמה כולם הרי נחרבו, רוז'י נחרבו בכולם. והוא נשאר קיים ממש בקיום מלא. אז אבי, אז הוא הפעיל, פתח את המסמך צדק, והוא התחיל לפעול מתורה התפילה. אם יש איזה זמן קצר, אז כדאי להזכיר כאן דבר מעניין. מכל האדמו"רי חב"ד, אף אחד לא עלה לארץ ישראל מסיבות רוחניות, זה לא מושג שלנו. אבל רק האדמו"ר לפני האחרון, הרייץ, חמיף של אדמו"ר הרבי, אז הוא עלה כאילו לבקר בארץ ישראל. והוא גם היה בירושלים, לא רק היה, בעיקר ירושלים, הוא היה ליד נחלת שירה, שם היה עמדות, כי שם היה כמה כל ההתוודיות, החיכות, והוא נסע לכל מקומות הקדושים. אז אבי הלך איתו, וגם חתנו, הרב גורא, יש על הדמות, הריית, שניים הלכו לבוא אותו כל הזמן בדרך של הביקור. אז אבי אמר לדמות הריית, הוא מזמין אותו, שהוא יבקר בית כנסת צמח צדק, כי הסבא שלו היה אדמו"ר צמח צדק, והבית כנסת הרי ההיסטור המיוחד. אז הרס"ג אמר, חתנו, זה יהיה קשה לרבי, כי אז היה כבר, היום גם היה, אז היה סמטאות מאוד מאוד קשה, והוא היה חלוש, קשה לו. הרבי הסכים, הוא ילך. והתחיל הרבי ללכת, ואבי זל ורס"ג הלכו לידו אחריו, וציבור גדול, 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 ליוו את הרבי עד בית המדרש. אבל ההלכה הייתה מאוד קשה באמת, והוא שהרבי כל רגע הולך בקושי. אז הרס"ג אמר לאבי, ירזית רב לי ותשבר. אתה רואה רבי, שם אבא, זה קשה. הסתובב הרבי, עלי ים אמר, את גוד גטון, הוא עשה נכון. והוא עלה לצמח צדק, ושם היה ממש גילויים גדולים, ממש הנה הזמן עכשיו, ממש מופת של דברים נפלאים שם היה. זה היה בצמח צדק.
זה היה כשהוא ביקר בארץ בתמוז של תף ריש פי טס.
כן, כן, היה ממש, הרי שיצא, וגם אחרי הגאולה שלו, אחרי תרפזה הזה היה שם. לצערנו, תוך הזמן הקצח הרב, היה התרפת, הפוגרום בחברון. עכשיו ככה, כשאבי אחר כך בא לירושלים לגור, כי כבר כנראה המצב היה בחברו ביהודי לא כך טוב, אז הוא בא שם במאה שערים לגור. אבל הוא בא כאן במאה שערים, אבל הוא נשאר מקושר, זאת אומרת, לא נתן מקום ששם יפסיקו את התפילות. הוא גר כאן והיה מקושר כל יום ביום ששם היה מניין. הוא היה מנהל לכל חב"ד, כי כל הנכדים של אדמו"ר הזקן בדרך כלל היו מנהל לכל חב"ד, אז הוא היה מנהל לכל חב"ד, ועמד בתוקף שהמניין שם יימשך. כאן הוא נכנס באויל יצחק, זה נקרא בית כנסת הזה, ומה שערים.
זה על שם התורם שקראו לו...
השם יצחק, אבל זה היה חב"ד ממש, על טהרת חב"ד. כדאי מאוד לדעת מה זה חב"ד, אז ללמוד מאז להיום הזה מה זה חב"ד. חב"ד זה חסידות, חוכמה בינה דעת. אבל מעניין מאוד, אני רוצה להדגיש את זה, כי כדאי מאוד מאוד להדגיש. אמנם אדמו"ר הזקן הסבא שלי, הוא היה חב"ד, הוא היה מייסד חב"ד. אבל כאן זה מעניין, יש כאן, אדמו"ר הזקן היה הגאון, שני אור זלמן, שני אור. מה זה שני אור? היה לו שני האורות הגדולים. האור הנגלה, הוא היה גאון הגאונים ונגלה, מילדותו גן הגאונים, הוא היה הפויסק הגדול, שאמר לי מזריץ' רבו, קרא לו ביצירותו, אמר מן השמיים, בהקדמה של שכנוך כתוב, מן השמיים פסקו שאתה תפסוק, והוא נקרא שולחן אורך הרב, כך נקראו לו בעולם. למה הרב? שולחן אורך אבל התניה, מה שאומר הרב? כמה שהליך את זה כרב, מן השמיים פסקו שאתה תפסוק את ההלכות, אז הוא היה פסוק בניגלה, הוא היה גאון בחסידות, אז הבא שם טוב כבר אמר, כשנולד הילד הזה באותו יום שלך ילד עם הבא שם טוב ביחד, אמר ידני שמע שהיא תהיה טוב לה משתי ההורות. אז אני תמיד מפרש את זה, שתי ההורות ביחד, יש הרבה גאונים, תמיד יש גאונים, יש גם הרבה מקובלים. הוא שילב את שניים ביחד, את הניגלה ואת החסידות, בתוך תוכו, כצירוף של התקללות ביחד. אז אני רוצה להדגיש מה שהייתי צריך לראות בילדותי, הייתי עם האבא במאשרים, כן? מי היה שם? תראו דבר מעניין. שם היו יהודים, גם זקנים שבאו מרוסיה, היו שני יהודים שידעו משניות בעל פה מילה במילה. מילה במילה. ישבתי ילד, ישבתי לידם, היית אומרים, אנחנו אומרים אשרי, והם אמרו את כל המשניות כל יום. היה רבי שפירא אחד, אני אומר את השם שלהם, רבי זרנקין, שני אלו, אמרו תמיד מנהל את כל המשניות. לידם ישב יהודי שאני זוכר אותו מילדותי, היה רבי שיינקי פרבא, אני זוכר את השף ממיליו. כל שנה גמר את כל השס, כל שנה. היה יהודי רביעי שאני לא אשכח אותו יום אחד שממש מפליא. אומרים שצריכים בעריכות להתפלל ולכוון. היהודי הזה רמיס נורוביץ היה שמו, רמיס נורוביץ. הוא היה מתפלל כל יום, יום רגיל, כל יום ויום, הייתי בעיניי, ישבתי לידו, הייתי מעוניין לראות את זה. עד שעה שתיים בצהריים, כל יום תפילת שחרית. עד שעה שתיים בכל יום. זה היה מקושר עם, עם, עם האור של החסידות, ידע כל מילה מה שכתוב שם.
היה שם יהודי שמו במומי שקירשנבום.
הוא היה בלקויר.
בלקויר ובלטוקיה הוא היה.
כן.
כן. זה גם כן דמות, דמות מתוך בית הכנסת.
נכון. הדמות היו הרבה, הרבה דמויות. הרבה דמויות. אבל אלה שהזכרתי עם, עם דמויות מאלפות כאלו, אני חושב שהיום למצוא דבר כזה, כולם היום גאונים. אבל לדעת בעל פה כל מילה במשניות, כל מילה, הכל בעל פה. הוא אחד רבי זה, הייתי קטן, הוא לימד אותי את רואים לדעת ועל פה, הוא פחן אותי ולמד, זה שקוע בליבי, עיין הזה, כן? אז היהודי, בכל ששמעו ממנו קול, בלי גאווה, בלי שום איזה התפארות, יהודי הולך כאן ויושב כאן בפינה ואומר את כל המשניות ולא מכירים עליו. דבר שזה לימוד גדול עמוק, אני חושב שהיום זה לימוד גדול עמוק, עד כמה ש, שיש אותם יהודים אנשי מעלה גדולים מאוד.
עכשיו, גם בית הכנסת הוא מיוחד, בשונה מכל בתי חב"ד או בתי כנסיות של חב"ד, בציורים שיש לו. אני לא ראיתי בתי כנסיות של חב"ד עם ציורים. הציורים של מנשה בנקל וייסברג שעשה ציורים שם. זאת אומרת, בית הכנסת שהוא גם קטן אבל מפואר.
יש לו ייחוד, ייחוד בציורים. אני זוכר, היה אחד, זה כבר רחוק, הייתי מאוד קטן, שאבא הביא אותו, הוא צייר למעלה שם. איזה ציור שאני חושב שהיום בכלל אין דוגמה כזאת בכלל. אגב, אם כבר, אם כבר, אז כדאי אליי, יותר כיסלב, כן? שזה יהיה מה שהשבוע במוצאי שבת וביום ראשון. טוב, אני חושב שכדאי לדעת את מה זה התוועדות יותר כיסלב. היום הרי יש פרסומת, כולם עושים, נכון? שבראשם זה הרי גדול העניין. כאן יוטס קיסלב, מי ישב בשולחנות שם, מי התפעיד, היה ממש קדושה כפשוטו. עד היום, אפילו כיום, אפילו לפני שנה, לפני שנתיים, זה עובדה, כל אחד יכול לבוא ולראות את זה. מרגישים את הקדושה בכל פינה ופינה. חסידי שאין, במובן המילה, אין שום הבדל בין חסיד זה או ליטווי כזה. כולם מתקפצים שם, כאיש אחד בלב אחד.
אני אומר, אם מישהו רוצה לראות את זקני החסידות של חב"ד, יכול להגיע רק לשם. נכון. אני עוד זוכר את רמוישה ובר, כן. מסוג היהודים האלו, מה שנקרא, מהדור הקודם, שישבים מסביב לשולחן, לא רק בביוטט כיסא, סתם בכל מיני פברינגים למיניהם.
בכל הזדמנות טובה, כן.
כן, אבל ביד כיסא, זה, אם מישהו רוצה באמת לספוג, מה שנקרא, חסידות חב"ד, או מה שקשור בסביב ליד כיסא, זה רק שם. אתם מקיימים את זה מתי ביום...
כאן יהיה במצוי ביום ראשון בערב, מכיוון שכך אדמו"ר הזקן גם אמר, אור לכף, אור לכף, זה יום ראשון בערב, כן?
טוב, כי יש גם, היד כיסא יש לו גם המשך לכף, בגלל שהוא היה כמה שעות בבית של איזשהו מסנגד, יש איזשהו סיפור שלם מסביב לזה.
כן, זהו בדיוק.
ממש השלוש שעות האלו שהוא היה, זה היה כמו כל ה-53 ימים שהוא היה בצור. אז לכן נשים את זה קרוב לכף.
נכון. זה מלמדנו שלסבול פעם מעצמנו לא כך טוב. מאחרים שעובדים, מעצמנו לפעת צדיקים כאלה. אבל אור לכף יש... הוא כבר, היה רמזים כבר הרבה זמן, חף, 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 הרבה שנים, חף, 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 לא יודע מה הוא אומר.
באיזה שעה זה מתקיים בבית הכנסת?
אני חושב ב8:30. יהיה גם אדמו"רים אחרים גם כן, יהיה כל הסוגים, ממש כל הסוגים. אדמו"רים מכאן ולטביקס ורבנים. אחדות שזה דורש הזמן שלנו, וזה החסידות דורשת. את האחדות בשלמותה. בשלמותה. למעשה הרי לימוד התניא למדו כל היהודים בכל המקומות, זה לא רק חב"ד, זה שייך לעניין. אבל שזה תמיד היה מקובל, כל היהודים שהיה קליל, רב שמואל היה סלטובסקי היה שם.
מפעל
כל יום. קליל והיה מקושר בלב הנפש. רבי שטרזינגר היה איתי, ממש הייתי ילד, ידיד נפש איתי, כן? כאילו רב שטרזינגר, אבא שלו. היה רבן ציון, ליכטנשטיין, אם שמעתם עליו, זה ממש, כשאני חושב עליו, אני ממש מתרגש. הוא היה בנו של רבי קלמאייר.
כן.
ממש כואב ללב על הדבר הזה. הוא היה לו 20 ילדים, לא אלינו. כן. לא נשאר אחד אלינו. נשאר אחד. השמחה של היהודי הזה אי אפשר לתאר. הביטול, הענבה שלו, הוא בא הראשון, הוא... הדליק את התנור החימום של החורף. בנו של רבי קלמאייר, תתארו לעצמך. אני, היה לפני איזה חתונה או משהו, אז הקמתי מהכתף שלי גמח על שמו, רבי ציון. היה לו כל כך רגש, היהודי הזה, זה מפליא, והוא מצא כאן הפייס הזה, שזה החיות שלו. היה בוקר וערב, בוקר וערב.
מישהו גם אוהבי משפחת הווייסבישים. הרבה מווייסביש קשורים לרבי קלמאייר.
ודאי, כל הבית שם, רבי קלמאייר הרי היה מיכתם סויפר, והרב המפורסם בהונגריה שכל העולם רעד ממנו. נדמה לי שכל השטרזינגר איתו.
עכשיו, חוץ מיד כיסלב, מה קיים את הכנסת במאה שערים במשך כל השנה?
טוב, יש שם כל איזה יום מיוחד, עד יש התוודיות שם.
זאת אומרת, יש בתקנית שפעיל.
יש שיעורים כרגיל, ויש גם... אגב, אני הרי למקושר גם כן עם כל העיר, לא רק עם... כאן, האבא שלה עשה לתרב שם. כל מיני הרב, הרב זאבין, הרב סונקין, כשהם נפטרו, ביקש האבא שאני אהיה הרב שם. הייתי עדיין צעיר, אבל אני ממשיך בעניין שקיבלתי מהאבא שלי.
אז אנחנו נחזור שמי שרוצה לשמוח באמת בתוך חב"ד, ומה שנקרא חב"ד של ירושלים, זה חב"ד של מאה שערים. זה המקום הזה שקיים כבר הרבה מאות שנים. תודה רבה.
שנזכה להרגיש את הטוב, ושהטוב יבוא אלינו להקים את כל היופי של ירושלים בשלמותה.
אמן, אמן, אמן. תודה רבה, רב זדוסון, רבה של מרכז העיר. תודה רבה.
חיינו ויהוי רך ימינו ובו הם נגה יוימם ולוילו כי הם חיינו ויהוי רך ימינו ובו הם נגה יוימם ולוילו כי הם חיינו ואת אורך יומינו ובהם ובהם נגה יוימם ולוילו
חב"ד, חב"ד בעיר השערים, כמו שאמרנו, שחב"ד הראשונים הגיעו לארץ עוד בשנת 1777, התיישבו בצפת. הם עלו כקבוצה שמנתה 300 איש, בראשם רמן נחל מנדל מביטבקס, שהיה חבר של אדמו"ר הזקן, מייסד חסידות חב"ד. הם מגיעים לארץ ישראל, ואז נוסדת גם אותו קופת חב"ד בשנת 1805. ובשנת 1827 מוקם גם כולל חב"ד. בנוסף לשלושה כוללים שהיו בארץ אז, כולל ספרדים וכולל פרושים וכולל חסידים. בשנת 1847 מתחילה התיישבות של חסידי חב"ד בירושלים. מיד עם יסוד היישוב החסידי בירושלים, התחילה קהילה חב"ד להתרחב, מדהים מדהימים, מהירים מאוד, מ-16 משפחות בשנת 1847 לקהילה של 103 משפחות ב-1873. מאה שערים מוקמת על ידי פרושים. ומייסד השכונה והוגי הפרויקט היו שתייכו לפרושים, ביניהם היה רב שמואל סלנט, והם הגו להקים שכונות מחוץ לירושלים, ביניהם הוקם גם שכונת מאה שערים. חסידי חב"ד שבעיר עתיקה, גם אם כשאר החסידים בארץ ישראל סבלו מחסור במוסדות שלהם, והתלמידים נאלצו ללמוד בישיבות הפרושים, בהם לא נלמדה בכלל תורת החסידות, ובעידוד ובתמיכת אדמו"ר המהר"ש, הקימו בעיר עתיקה בשנות ה-50 של המאה ה-19 את הכנסת הראשון, כמו שאמרנו, בית מנחם על שם אדמו"ר צמח צדק. וקצת אחרי זה, הקמת שכונת מאה שערים, יצאו מהחומות גם אנשים מחסידי חב"ד והצטרפו לשכונה המתחדשת. בשנת תרנ"ט, 1899, נוסד בית המדרש חב"ד במאה שערים. בית המדרש נבנה על ידי הקבלן רמישי קובלניק מפלוצק, סוחר חשוב שעלה לארץ בשנת 1887. את התרומה העיקרית לבנייה נתן רב יצחק ברב אהרון מקיניסברג, ועל שמו נקרא בית המדרש אוהל יצחק. בית יצחק המקום משמש כבית מדרש בית הכנסת של חסידי חב"ד, ובמרכזם כקהילה מאה שערים, ששם מצבה שכתוב בספר חוקי חברת בניין יהודה והגליל, אגודה לבנות בית מחסה לעניי כולל חב"ד בעיר הקודש ירושלים וחברון, ומוזכר שמו של אותו יצחק קניגסברג, שנדב סכום מסוים, על פי הפרטים ואופנים ידועים, שהם נבנו ארבע בתי כוללנו במאה שערים הסמוכים לבית המדרש, ובחוק הטילו עליהם גורל אחת לשלוש שנים כנהוג. ממה שכתוב במכתב אנחנו מבינים שגם יש גם בתי חב"ד ששייכים לארגון וניתנים לסחירות על ידי הגרלה בין קהל החסידים. הרבה איגרות יצאו מטעם אנשי חב"ד להתייעץ עם הרבה בכל מיני נושאים שקשורים לניהול בית הכנסת. בית הכנסת הוא מוצב מאוד מיוחד, בשונה מהרבה בתי כנסת חב"ד בארץ. הוא נמצא ברחוב בלטניה 6, המבנה שלו נראה כמו בית מרובע עם שתי קומות, בלי סימן מיוחד על קורות השער כתוב בית המדרש לחסידי חב"ד. הכניסה בשער הובילה לקומה ראשונה של המבנה, עזרת גברים, עזרת נשים נמצאת בקומה השנייה. לאחר מעבר בשער הכניסה נכנסים לחדר מבוא, שם יש כיור, נטלת ידיים ונכנסים פנימה לתוך בית הכנסת, עם ציורים מופלאים של הצייר רבי אנקל וייסברג, ועוד ציורים של ציירים אחרים. את הכנסת מאה שערים, מאז שאני ילד, ואני זוכר, נגרנו קראו לו את הכנסת, אני זוכר את ההתכנסויות של יד כיסלב בבית הכנסת, שלשם הגיעו זקני חסידי חב"ד מרחבי הארץ, ושם הם ניהלו את ההתוודויות שלהם. הם היו מאוד מיוחדות, השירים והאווירה, ועד היום, מי שמנהל את המקום הזה זה הרב סלונים, הרב זאב סלונים שהוא ממשיך לנהל את המקום, כדאי ושווה לבוא שמה ביד כיסלב, כי שם זה באמת חגיגת חב"ד האמיתית. אנחנו נשמע עוד אחד בשירי חב"ד.
מטוי ומנויים שבת אחים גם יוחד אחים גם יוחד בני מטוי ומנויים שבת אחים גם יוחד אחים גם יוחד בני מטוי ומנויים שבת אחים גם יוחד אחים גם יוחד
שאנשים ינסעו לפעול נגד ישיבות בני עקיבא, אבל קיימת גם תופעה כזאת. אבל ברוך השם אנחנו מתגברים עליה בדרך פשוטה מאוד. התוצאות החינוכיות של הישיבות ושל האולפנות הן הדבר הקובע ביותר אצל ההורים.
אולי אפשר להכניס שאלה קצת
פרובוקטיבית.
כן. אומרים שאתה אמרת לנו אז, כשהיינו בשבת מחזור לפני זה שנתיים, שאומרים שישיבת בני עקיבא כפרו בכלל ישיבות תיכוניות הם חממה לטרור. פעם אמרו את זה ואתה אמרת לנו שנתנית לנו איזושהי תשובה. או פחות או יותר לפחות מעמידים את ישיבות בני עקיבא בצד הימני של המפה הפוליטית.
בצד הימני, אם ארץ ישראל השלימה זה צד ימני, אז ודאי אנחנו, כל יהודי מאמין שקדוש ברוך הוא נתן לנו ארץ ישראל, שייך לפי זה למפה הזאת. כל יהודי מאמין.
זה, אתה מוכן.
אבל לשימה להתכנס לעשה הפוליטי.
אוקיי.
עשה את זה לי את הדבר הזה רבי יוני צבי כשדיברתי בטלוויזיה על הרב קוק זצ"ל. מה היה הרב אומר אם לא היה חי בימין עבדו של מונים? נו, זה. אז השתמטתי מהתשובה, ואלה את הדברים שאני חשבתי להגיד על הרב. אנחנו רוצים לקחת את אישיותו של הרב. תכיר את הרב, מה אתה צריך להכניס אותו לימין, למיטת הסדום של הבעיות של המשהו.
הרב נריה, ראש ישיבות בני עקיבא, מה הביא ומה היה הרקע להקמת תנועת בני עקיבא לפני למעלה מ-60 שנה?
הרקע היה פשוט מאוד, התוהו והבוהו שהיה קיים בין הנוער דתי. לימור, נוער דתי בחוגי בתי הספר של המזרחי היה קצון בלי רועה. קמו אז תנועת נוער, כמו הנוער העובד היה אז תנועת נוער, ביתר הייתה אז תנועת נוער חזקה, השומר הצעיר היה רק בהתחלה, אבל בירושלים למשל היה לגיון הצופים, תנועת נוער, ונוער דתי אין לו שום פינה משלו. וחברים בפועל המזרחי, צעירים שהרגישו בדבר הזה, הגיעו לידי הכרה שצריכים לעשות משהו. אז היה זה חיל אליאש, שהוא היה המתחיל בדבר הזה. אז הקימו קודם גרעין קטן, והגרעין הלך להתרחב, אז היה עניין של הקמה קבוצה, משהו גדול ש... שכל תנועת נוער שפה אליו. אמנם לא ביתר, אבל נוער, נוער עובד, אנחנו היינו קרובים, אנשי תורה בעבודה. אז אני חושב שאם נקים קבוצה, קבוצה תקים לנו תנועת נוער וזה ילך יחד. ובעניין זה הוא באמת צדק שהקבוצה שקמה בפתח תקווה הקימה את סניף תל אביב, הקימה את סניף פתח תקווה, הקימה את סניף בני ברק, סניף כפר סבא, אבל היא לא הקימה עד כדי כך שתקום עתודה לקבוצה. הקבוצה לא החזיקה מעמד, מספר קטן של אנשים, תנאים כלכליים קשים יותר, אבל קמה תנועת נוער שהסיסמה של תורה ועבודה הייתה האידיאל שלה, והיא ריכזה לאט לאט ציבור, לאט לאט קמו גם מדריכים, התחילה להיסלל הדרך, ואותו הנוער, כפי שאמרתי, היה כמו קצון בלי רואה, מצא לו רואה קולקטיבי בדמות תנועת הנוער עצמה, שהתחילה להיות חי הנושא את עצמו, מתפטר וגדל, היא קיבלה אופי וצביון, וכך היו הדברים.
10 שנים לאחר הקמת תנועת בני עקיבא, קמה הליבה בכפר הרואה. הוקמה הליבה בכפר הרואה, ישיבת בני עקיבא הראשונה. ואני שואל, מה היה אז הרקע והצרכים להקמת ישיבה כזאת, ומה היו אז הקשיים להקמת כזאת ישיבה לפני קום המדינה?
כן. התשובה היא ברורה מאוד, דווקא מפני שבני עקיבא הייתה תנועת נוער רצינית. וכשאמרה, תורה ועבודה התכוונה ברצינות גם לעבודה וגם לתורה. התחילה להרגיש שאותו הווי של תנועת נוער שבא להשלים מה שחסר בחינוך המזרחי, מה שבית ההורים איננו נותן, גם הוא איננו משלים במידה מספקת, מפני שהוא רק נותן אווירה כללית, אווירה נעימה, והיא ודאי תורמת משהו בתקופת חיים מסוימת, בגיל 15-16, שירה, ריקוד, מחנה קיץ, זה משהו שנותן סיפוק לנוער. אבל אם אנחנו שואפים שהנוער הזה ידע להתמודד עם בעיות חיים כשיהיה יותר מבוגר, נברר לנו שהוא זקוק לציוד רוחני הרבה יותר רציני. ואז אמרנו שבלי לימוד תורה רציני, תנועת הנוער שלנו תהיה שטחית מאוד, רדודה מאוד, וספק אם החברים יוכלו להתמודד אחר כך עם בעיות החיים. בייחוד כשמדברים על קבוצה, אז הם צריכים שתהיה קבוצה בעלת רמה תורנית, בעלת רמה דתית יותר גבוהה. ואז נתברר לנו שצריכים להקים, שצריכים לפנות את הנוער לישיבה. אמנם, לא בעזרת, תודה. לא העזנו לחשוב אז בהתחלה על ישיבה עצמאית. המצב הכלכלי בארץ היה כזה, כמעט מוסד עצמאי זה לא דבר קל לגמרי. אבל כשהתחלנו לחשוב איך לכוון את הנוער לישיבות, התברר לנו שעדיין אין בארץ ישיבה שתקלוט את הנוער שלנו, ושהנוער שלנו ירגיש שם שום המשך של בני עקיבא. וכשהדבר הזה מתברר לנו בעיקר שגם ישיבת היישוב החדש, הרב אמיר זיכרונו לברכה הקים, גם היא לא פותרת כאן את הבעיה, היא תקלטה בודדים. ואז התחלנו, גם במשקלה שאין לנו יצא, אנחנו צריכים להקים, אין לנו ברירה אחרת, אנחנו צריכים להקים ישיבה משבת. וההחלטה הזאת גיבשה כבר קבוצות של חז תלמידים, כמה חוגים, חוג בירושלים, חוג בפתח תקווה, חוג בחיפה, חוג לקראת הישיבה, בגלל הבחורים שניגשו לעניין הזה מאוד מאוד ברצינות, למרות שהיו צעירים בני 15. אז למרות שפרצה מלחמת העולם השנייה, והיה מצב של תוהו ובוהו כלכלי בארץ, פתאום תפוחי זהב נרקבים על העצים, זו הייתה הפרנסה העיקרית, הפרדיסנות, בנק אשראי פשט את הרגל, בנק המזרחי היה על סף התמוטטות. עם כל זה, הצעירים החליטו, אנחנו לא מקבלים את העניין הזה. וכיוון שאני נכנסתי לתוך העניין תכף בקשר מחנה החוגים, וזאת הייתה שאיפתי גם כן ללכת לעניין הזה ששמו ישיבה, אז למרות הכל, מיד אחרי חג הסוכות נפשי, אבל כשחזרתי כמעט בתנאים קשים מאירופה, אחרי קונגרס ציוני ואחרי ועידת מזרחי, שלא הבטיחה כלום, והיא הבטיחה לא הייתה יכולה לקיים שום דבר, למרות כל זה, יצאנו לכפר הרי ביוד חשוון תפשין.
1940.
כן, 1940. וקמה הישיבה, קמה הישיבה, ללא תקציב כלשהו. המזומנים היחידים שהיו בידי בשביל להתחיל במשהו, היו שלוש לירות שהרב מימון זיכרונו לברכה נתן לי, ספק ברצינות, ספק מתוך תימהונות, בנוסח הזה, כשבאתי לדבר ודיברתי על הקמת ישיבה, אתה רואה אצל יסיד ישיבו, הילוך השולש ליריס. שלוש הלירות זה היו בערך 12 דולר, אז בכסף הזה אפשר היה לקנות לחם ושבועיים ימים, שיהיה לחם ותפחיזה, נכתבו על העצים. עם שלוש הלירות הללו באתי לכפר הרב, עם שלוש הלירות הללו יכול לא לקנות לחם, בשביל אותם 13 הבחורים הראשונים שהגיעו לכפר הרב היו מוכנים לחיות בתנאים קשים ביותר ובלבד להקים את הישיבה. אז ברור ומלא, טיפוסים חלוציים כאלה כמו שהיו ה-13 האלה, לא הייתה יכולה לקום הישיבה, אבל כך היא קמה. ובימים הקשים ביותר שהיה לנו באמת רק לחם ותפוחי זהב, אז בחורים למדו יותר טוב, אם אנחנו כבר סובלים, אז בכל הפחות למען מה. וכך התחיל העניין, אחר כך קיבלנו בכל זאת עזרה מהמוסדות. הפועל המזרח החליט לתת לנו 5 לירות לחודש, המרכז העולמי של המזרח החליט לתת לנו 10 לירות לחודש, וניתנו ספו עוד כמה וכמה תלמידים, וכך התחיל העניין לצאת לדרך המלך. זה שהעניין צמח מתור בני עקיבא, זה תרם לא רק לגישה החלוצית של העניין, הישיבה היא שלנו, וכל אחד רואה את עצמו כבונה של הישיבה, זה תרם לכל אופייה של הישיבה, רוח של תנועת נוער, שירה, זמרה, ריקוד, המשך של תנועת נוער, פלוס הרבה לימודי קודש, הרבה לימודי קודש. הלימודי חול עוד לא חלמנו, כי אם אנחנו חשבנו שהישיבה בעצם מכינה את הנוער ללכת לקבוצה, הקבוצה איננה זקוקה לתעודת בגרות, היא זקוקה לבחורים טובים, חלוציים, דתיים, וזה מה שאנחנו מייצרים עכשיו. כך התחיל העניין, וברוך השם, תוך זמן קצר נתברר לאנשים שהישיבה היא ישיבה. אנשים חושבים קודם, ישיבה בנקי וזה איזה מין סניף חדש, אבל אנשים אחר כך יכולו לדעת שזה רציני, מפני שלמדו ברצינות, והעניין התפתח והלך. אם כי לפרוץ ממש את המרחבים, כמו שאחר כך כל שנה נוספה עוד ישיבת בני עקיבא, זה לקח בערך 15 שנה.
כמה ישיבות יש היום?
היום יש לנו כמה 16 ישיבות, כמה 17 ישיבות. ועיקר שיש לנו גם ישיבות ההסדר, יש לנו גם האולפנות. 20 שנה לקח עד שקמה סוף סוף האולפנה הראשונה. אבל ברוך השם, הטיפוס של בוגר הישיבה התיכונית הוא טיפוס מאוד חיובי. אותם התלמידים שברוך השם הצלחנו איתם, והם לא מעטים, הם מהווים דמות יפה מאוד בחברה הישראלית. ורגיל לקרוא להם צברים בלי קוצים, וצברים בלי קוצים הם טעימים מאוד.
אני ביער הלכתי עם קולות של ציפורים, שמעתי קולות של ציפורים, וזמרים זמורים, וזמרים זמורים.
Sie ist gegangen, ein Mensch im wilden Wald allein, hat er gehört es singen, Fegalar groß und klein, die Fegalar haben gesungen, ra ra ra, אדיר היום ונורא, בצר לי לך אקרא, אדוני לי ולא יירא. אני ביער הלכתי עם קולות של ציפורים, שמעתי קולות של ציפורים, מזמרים זמורים, מזמרים זמורים. Sie gegangen ein Mensch in wilden Wald allein, hat er gehört es singen, Fegala, groß und klein. Die Fegala haben gesungen, li, 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 gedom tirzat, hei, chali, dagul maher, chach li, li, Adonai, hei, ozer li, אני ביער הלכתי עם קולות של ציפורים, שמעתי קולות של ציפורים, וזמרים זמורים, וזמרים זמורים. לא תעזרו כבר. Es ist gegangen, ein Mensch in den wilden Wald allein, hat er gehört das Singen Fegerlach, groß und klein. Die Fegerlach haben gesungen, ti, 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 hein ata, tikvati, Yeshuatcha, kiviti, Adonai, o Yeshuati, אני ביה הלכתי לקולות של ציפורים, שמעתי לקולות של ציפורים, מזמרים מזמורים, מזמרים מזמורים.
הישיבה כולה ריחפה רוחו של מרן הרב קוק זצ"ל. הוא היה הנשמה של הישיבה, גם אם באופן מעשי לא לימד, לא נתן שיחות. תקופה מאוחרת, חיים התחילו בישיבה בשנת הלימודים תפריצדיק א', ידעתי כבר שיש סדר, שקיימת שיחת ראש חודש, שמדי פעם בפעם הרב כן נותן שיעור בישיבה, כן נותן שיחה בישיבה, שיעור פתיחה תמיד היה. על מידת השפעתו של הרב על הישיבה צריך לתת שיחה מיוחדת. ברצוני לדבר על האישים אחרי הרב. בראש ובראשונה, אישיותו, דמותו של הגאון הצדיק, מורי ורבי, הרב רבי יעקב משה חרל"פ, זכר צדיק לברכה. זו הייתה אישיות מיוחדת במינה. בן ירושלים, לבוש בתלבושת ירושלמית, תלבושת היישוב הישן. וצריך לדעת שגם ביישוב הישן יש דרגות שונות, דרגות שונות. והוא היה שייך לחבורה המיוחדת, הבחורה המיוחדת, של גדולי תורה ויראה, שנוהגים בחומרות ובחסידות יתרה ובמידות מיוחדות שרק ציבור קטן מצומצם מוותיקי היישוב הישן היו נוהגים בו. העיניים המושפלות, כמעט לא מסתכל מעבר לדלת אמותיו, הדיבור השקט הצנוע, הענווה הגדולה ויראת השמיים החופפת על כל כולו, על כל תנועה, על כל צעד, על כל דיבור. בתקופה יותר מאוחרת הגדרתי, כשאני יצאתי מחדרו הקטן, משיחה של חצי שעה, של שעה, הייתה לי הרגשה כאילו יצאתי מתוך תפילה במקווה. איזו הרגשה של תורה, הרגשה של קדושה. כבר בגיל צעיר, הוא נתייתם מאביו שהיה חבר בית דינו של הרב מבריסק, הרב דיסקינד, גאון וצדיק מופלא. והוא דבק בצדיק ירושלמי מיוחד, צדיק ששמו היה רבי צבי מיכל, צדיק שנהג בצומות, בתיקון חצות, בלילות משמר, הנהגה מיוחדת של צדקות, שלא רבים יוכלו לעמוד בה. ובצדיק הזה דבק הצעיר הירושלמי מגיל צעיר, מגיל 15, והיה דבוק אליו שנים, אצלו למד, אצלו ישב, ממנו למד, ואף על פי שהיה באופן רשמי שייך לישיבה מסוימת, לישיבת עץ חיים בירושלים, הישיבה שכל בני היישוב הישן למדו שמה, אבל בישיבה ידעו שהוא חס ושלום לא מתבטל, אלא יושב ולומד בשקידה עצומה, בתורה ובקדושה, אצל רבי שמיכל, עם רבי שמיכל, עם תלמידיו, עוד שם כמה מצוינים שהיו דביקים לאותו החוג. וכך גדל וצמר גאון ירושלמי, גדול בתורה ממש, מעמיק גדול, שקדן גדול, והיא צדיק בכל דרכיו ובכל מעשיו. הרב חרלפ היה נותן שיעור קבוע בישיבה כל יום חמישי, שיעור למדני, מעמיק, מתוך ידע רחב בסוגיה לכל פרטיה ודקדוקיה. זה לא היה הנוסח של ישיבות ליטה, של הניתוח האנליטי, אבל גם קצת מהדרך הזאת, כמו שאפשר לראות בספרו בית זבול, בספריו בית זבול, יש כמה כרכים. אבל הייתי אומר, אישיותו השפיעה יותר ויותר מהשיעורים עצמם. קבוצת תלמידים, ואני הייתי ביניהם, היינו באים אליו כל יום חמישי אחר הצהריים לחזור על השיעור. היו גם שיעורים שבאותה שעה ישבתי ורשמתי. לבוא אליו, להיות במחיצתו, לשמוע עוד הפעם את דיבורו, את הסברתו, ואת היחס החם לתלמידים, כל זה ודאי הוסיף הרבה מאוד לכל אלה שהתקרבו אליו. אבל הוא לא ניסה לקריב במיוחד. ברוב צניעותו ופשטותו, מי שהתקריב, התקריב. אבל הוא לא עשה שום נפשות בעצמו. אבל כן היו באמת כאלה שאילו הם היו קרובים אליו יותר, ודאי היו מושפעים ממנו יותר. אבל היו כאלה שהוא היה בשבילם איזו אישיות שנכנסת בישיבה, שיוצאת מן הישיבה, אבל הוא והם זה שני עולמות. היו גם צעירים ירושלמים לא מן הישיבה, אבל צעירים צדיקים שהיו באים אליו. אחד מהם, אתם יכולים להכיר אותו היום, רואים אותו יום יום על יד הכותל המערבי, הרב רבי יוסף ליב זוסמן, שיחיה ויאריך ימים, שאני זוכר אותו כצעיר, בן 14-15, בא אל הרב חרלפ, ניגש אליו בדחילו ורחימו, שואל אותו שאלות בשקט בשקט, רבי יקימי שבשקט מסביר לו, מדבר איתו, אם תפגשו פעם עם רבי יוסף ליב זוסמן, הוא יספר לכם על גדולתו, על קדושתו של הרב חרלפ.
הוא היה תמיד הישיבה גם?
לא, זהו, לא תמיד הישיבה, תמיד יצחיים. אבל כטיפוס של נער צדיק שחותר יותר ויותר לשלימות, הגיע גם אל הרב חרלפ, והיו גם חסידי ברסלב היום מגיעים אל הרב חרלפ. אנשים שחיפשו קדושה, שחיפשו תהרה, שרצו לקבל הדרכה בלימוד בדרך עבודת השם, היו מגיעים אליו. בכן אישיותו של הרב חרלפ הייתה בלי כל ספק מן הדמויות הירושלמיות שרישומן היה ניכר בישיבה.
ישראל עם קדושים, קומו לעבודת הבורא. ישראל עם קדושים, קומו לעבודת הבורא. ידלך, ידלך, תאיר כושר ידלך, שתי טוף לעבודת הבורא. ידלך, ידלך, תאיר כושר ידלך, שתי טוף לעבודת הבורא. שומרים לבוקר, שומרים לבוקר, שומרים לבוקר, קומו לתורה. שומרים לבוקר, שומרים לבוקר, שומרים לבוקר, קומו לתורה.
היום אנחנו מדברים כבר למעלה מ-80 שנה של בואו של הרייץ לארץ ישראל, בואו של הרייץ לירושלים. הוא הגיע בקיץ של תפריש פיטט. יש תיאור מאוד מרתק ומאוד מעניין איך הוא מגיע לארץ ישראל, איך הוא שולח מכתבים קודם, איך הוא מגיע לארץ ישראל, ברכבת שמגיע, ואיך הוא מגיע אחרי זה לירושלים. הקבלת פנים שהייתה ברכבת בלוד, ומשם השעה הייתה 9:30, כאשר הרכבת נכנסה לתחנה הסופית בירושלים, עומדות היו רגלינו בשערי ירושלים. ירושלים עיר הקודש המקדש, והנה דוחות רגליו הקדושות של נשיא הדור, מאורן של ישראל בירושלים של מטה, כנגד ירושלים של מעלה. בשעה 9:30 ראינו את ירושלים וקראנו את בגדינו, ובירכנו ברכת דין אמת. כותב הרבי ביומנו בקצרה ובתמציתיות. הוא מקפל במילים סבורות אלו את גולת ישראל הדבויה והסחופה, אותה עת, הותיר מאחור בלב שותת דם. כ-5,000 איש המתינו לרבי בתחנת הרכבת. כל הזמן הגיעו האוטומובילים, שבלטו מתוכם אנשים נוספים, שנרו ובאו לחזות באור הגדול. אפשר לראות חסידים וציונים, אנשי דת חרדית, לצד אנשי היישוב הישן, ביישוב החדש. כולם עומדים אכן נרגשים ומצפים, בו ברגע שנכנסה הרכבת לתחנה, נכפזו אלפים לקרון של הרבי מרגע לרגע, אתה שומע קריאה, הנה הוא, זהו אדמו"ר, הנה הוא, זהו אדמו"ר, ומיד תנועה ותנודה, זה נחשול של ראשים. הרבי קם במקומו, ודמות ראשונית נראית מבעד לחלון, עוד רגע נשקף גם מבעד לפתח הקרון, התרגשות מגיעה לסייה, לאט לאט בהדרת מלכות יורד הרבי מהקרון, ההמון מקבל את פני הרבי מחיאות כפיים נרגשות, הוד והדר, מלכות של מלכות, ורק בקושי רב הצליחו השוטרים הבריטים בראשותו של סגן המפקד המשטרה של ארץ ישראל, מר ארינגטון, לפלס דרך עבור הרבי בתוך ים האנשים הנרגשים שהקיפו אותו מסביב. כותב ביומנו את כל ההתרגשות הגדולה, והוא מגיע משם לאחר מסכת נעמים וקבלת פנים לקראת כבוד, נוסע הרבי למלון אמדורסקי ברחוב בן יהודה 6, בית המלון המפואר ביותר בירושלים, בבלתו של יחמיל אמדורסקי. מאותה שעה החל הרבי בסדר יום צפוף, שהסתיים רק לאחר עלות שעלה לספינה שהביא אותו חזרה לאירופה. כשבועיים ימים לאחר מכן, בשבועיים אלו, הרבי כמעט ולא ראה שינה או מנוחה, זמנו היה קצוב בחושיו ומדוד. מאות אנשים הצטרפו מסביב למלון וחיכו כל רגע שהוא יצא אצל המרפסת. אנשים ברכו ברוך שחלק מחוכמתו לרעיו. שעה קלה לאחר מכן התחילו רבני העיר להגיע למלון של הרבי כדי לקבל את פניו, ובראשם הגאון רבי שמחיים זונפלד, רבה של ירושלים וארץ ישראל. הוא בשלב מסוים מחליט גם לרדת לכותל המערבי עם כל הקושי הגדול. הוא יורד לכותל המערבי, ושם מספרים אלו שהיו שם באותו מעמד, ההתרגשות הגדולה, הבכי. השאלה שהוא שואל אם מותר לנשק את הכותל המערבי, כשהוא נענה בתשובה חיובית, הוא מתרפק על אבני הכותל המערבי. הכל נעשה בימים של תחילת חודש אב של אותו תפריש פיטט. בימים אחרים הוא נוסע, הוא יוצא מירושלים, נוסע לרחבי ארץ ישראל, לראות את ההתפתחות של הרצל, בעיקר להגיע למקומות קדושים. הוא חוזר לירושלים, והרב מגיע אל שכונת מאה שערים. הוא מגיע לכולל חב"ד בחובן יעקב 13, הוא נכנס לשם ומטיל עליהם את המשימה של ניהול כולל חב"ד, מי ינהל את הכולל. הוא עובר על כל הניירת של הכולל, כי זה הכולל הזה הוקם הרבה לפני שנים רבות מאוד, עוד לפני שהוא נהיה רב. ואז הוא מאוד מקפיד על כל הניירת של הכולל, ובודק שהכל בסדר שם. ביקורו של הרייץ בארץ ישראל. כאן תוכניתנו, חב"ד וירושלים, על קצה המזלג, דיברנו עם הרב זאב דורסטולים, רבה של מרכז ירושלים, הרב שמעון ליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית וראש ישיבת אור מאיר, על חב"ד וירושלים. תודה רבה לכם על הזנה, ניפגש בשבוע הבא שוב בסיפור ירושלים. לילה טוב לכם.
Yeah.